today, so lead us, Oshashuoi. All of us of
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
ראי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, ט' באדר ב' תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף חף. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זוהי אכסני לכל התורה נשמע בארצינו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בחודש בו קיבלנו את תורתנו הקדושה באהבה, זמן ומקום לזרז את המזורזין, ולהזכיר את שידוע ששיעורינו בדף היומי, במפעל המופלא, מפעל הדף היומי ברדיו כל חי, משודר כל בוקר בסייעת הדשמי הגדולה, בחמש בבוקר, ולאחר מכן ניתן ללמוד את הדף היומי דרך שיעורינו, באדיבות האכסניה הזו רדיו כל חי, בטלפונים של רדיו כל חי, של כל הלשון, של הדף היומי העולמי, של קו השס, ובאתרים של רדיו כל חי, של בחדרי חרדים, של כיכר השבת, של פורטל הדף היומי, של כל הלשון, ועוד ועוד בסייעתא דשמיא. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמתם, התאורה של חיילי ישראל, שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, במקום לעינינו נקמד המבדה ושפוך, תעמוד לנשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בכל מילי דמיטב, על בני משפחותיהם, על משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו ועזים עלי שחוק פינו ולשוננו רינה. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון לפניך אדוינו אל האב לא אבותיי שלא יראה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. להבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לזכות ולרפואתם השלימה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, תשלח מזורות ורופא לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום שלישי, פרק עין, למנצח לדוד להזכיר, אלוהים להצילני, אדוני לעזרתי חושה, יבושו ויחפרו מבקשי נפשי, יסוגו אחור ויקלמו חפצי רעתי, ישובו על עיקב בושתם, האומרים מאח אח, יסיסו וישמחו בך כל מבקשיך, ויאמרו תמיד יגדל אלוהים אוהבי ישועתך. ואני, עני ואביון, אלוהים חושה לי עזרי, ומפלטי אתה, אדוינוי אל תאחר. תהילים פרק אוף. מזמור לתודה ריאו לה אדוינוי כל הארץ עבדו את אדוינוי בשמחה בואו לפניו בירננה דיו כי אדוינוי הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצלון מריתו בואו שערה ותודה חצות לה ותהילה הודו לו ברוך הוא שמו כי טוב אדוינוי לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה והשביה עומדים בין בים בין בים בשם מקום ירחם עליהם ויוציאה מצרה לרווחה מאפלה לאורה משיעבוד לגאולה אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. מתחילים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומיים, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף י"ט, במסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה אם אפשר להחזיר גט על פי תביעות העין והתשובה. רק לתלמיד חכם אפשר להחזיר על פי תביעות עינו, אבל לא לעם הארץ מפני שאינו נאמן. שאלה שנייה, מדוע בשטר שחרור לא חוששים שם הכתב ליתן בניסן ולא נתן התשרי והתשובה? להבאי מפני של הסוברים ששטר שחרור הוא זכות, אם כן החתימה תזכה לעבד את שחרורו. ולמאן דאמר השני, יאמרו הלקוחות לעבד שיביא ראיה מתי הגיע שטר השחרור לידיו. שאלה שלישית, איך תיתכן מתנת בריא שתחול לאחר מיטה בתשובה אם כתב מהיום ולאחר מיטה? שאלה רביעית, נתן מתנת שכיב מרע וחזר ונתן את נכסיו במתנת שכיב מרע לאחר, מה הדין בתשובה? המתנה האחרונה חלה ומבטלת את המתנה הראשונה. שאלה חמישית, מצא שטר מתנת בריא ונותן המתנה אמר תנו, האם מחזירים את השטר ומדוע בתשובה? לא מחזירים כי חוששים שמה הנותן נמלח ולא נתן עדיין את השטר מתנה למקבל, ואחר כך נתן את נכסיו לאחר, ועכשיו הנותן רוצה לחזור בו ורוצה שימסרו את השטר הראשון. והשאלה האחרונה על דף יוטט הייתה, מצא שטר מתנת שכיב מרע והנותן כבר נפטר, האם יחזירנו בתשובה? לא יחזיר את השטר, אף אם בן הנותן אומר תנו, מחשש שהאב לא נתן את השטר הנמצא, ואחר כך נתן האב נכסה במתנת שכיב מרע לאחר, וכעת הבן רוצה להערים ולתת את שטר המתנה על המקבל הראשון. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו, לשינוי, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעת הדשמיה ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף יוטט במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ליקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע ט' באדר שני תשפ"ד, דלת עיקר וטורף העניין תלמוד תורתנו בדף חף במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף יוטט עמוד א', שמונה שורות לפני סוף העמוד בנקודותיים, ומן המילים די תיקי, מתנה וכו'. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. לאל בדף חי עמוד א', למדנו במשנה, מצא גיטי נשים משחרורי עבדים, או שמצא די תיקי, שטרי צוות שכיב מרע, חולה מסוכן העומד למות שכתוב בהם שציווה בשעת חוליו לתת נכסיו לפלוני, או אם מצא שטר מתנה של בריא ושוברין, או שמצא שובר שכותב המלווה ללווה לראיה שפרה לו כל החוב ומקצתו, בכל שטרות אלו עדינו, שהרי זה לא יחזיר את השטר לא לכותב השטר ולא למי שנכתב עבורו, שהמוצא גט לא יחזירו לא לבעל ולא לאישה, וכן לא יחזיר את שטר השחרור לעבד, ואת שטר המתנה של השכיב מרע או של הבריא לא יחזיר למקבל, ואת השובר לא יחזיר לא ללווה ולא למלווה. משום שאני אומר שיש לחשוש ולומר שהם הכתובים היו שטרות אלו על מנת למוסרם וחזר בו הכותב ונמלח עליהן שלא לתנן וממנו נפלו, ולכן אין להחזירם לזה שנכתב השטר עבור. ויהיה הגמרא ברייתא שמבארת מה המשמעות של השטרות הללו ומדוע הם נקראו כך. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, איזו די תיקי, מהו שטר די תיקי שמקבל השטר יכול לגבות על ידו מנכסי הנותן אף לאחר מיטתו של נותן, אף על פי שלא כתב הנותן בשטר שמזכה למקבל את הנכסים מהיום, והיינו שמאחר שאין כתוב בשטר מהיום, אלא כתוב בו שהמקבל יזכה בנכסים לאחר מיטת הנותן, לא היה לו לקניין של השטר לחול כלל, שכן אין קניין לאחר מיטה, והנותן לא זיקה לו את הנכסים מחיים, אלא לאחר מיטה, ומכל מקום, אם היה זה שטר די תיקי, זכה הנותן במתנה, וזה מה שבא הברייתא לבאר, מהו שטר די תיקי, ומאיזה טעם חלה המתנה הכתובה בו. לבאר את הברייתא, שטר זה הוא שטר מתנה שכותב השכיב מרע הנוטה למות על נכסיו, ולכן נקרא שטר זה די תיקי, כי תיבת די תיקי הינו טריקון של דה, צוואה זו תהה למיקם ולהיות, תהיה לקום ולהיות, כלומר, כל הכתוב בה יהיה שריר וקיים, ומה שכתוב בצוואה זו שאם מת, שאם ימות הנותן יהיו נכסיו לפלוני. ואף שלא כתב בשטר מהיום, ושטר שאין כתוב בו מהיום אין לו תוקף, תקנת חכמים היא שדברי שכיב מרע אפילו בעל פה הרי הם ככתובים וכמסורים, ונחשב כאילו כתב ומסר השכיב מרע את שטר המתנה למקבל מחיים, וזוכה המקבל במתנה. ממשיכה הברייתא לבאר מהו שטר מתנה, כל שכתוב בו בשטר שהמתנה תחול מהיום ולאחר מיטה. דהיינו שגוף הקרקע יהיה קנוי למקבל מיום כתיבת השטר בחיי הנותן, ושוב אין לנותן עוד רשות בקרקע זו למוכרה או לתנה או להורישה לאחר. אבל את הפירות של הקרקע אין המקבל קונה אלא לאחר מיטתו של הנותן. ואילו תוספות, בדיבור המתחיל והעידי ועידי, לכמן בדף יוטט עמוד ב', פירשו בשם רבינו תם שמתנת בריא, היינו שאומר שהוא נותן גוף הקרקע והפירות בתנאי שלא יחזור בעד מיטתו, ואם כן יכול לחזור בו וליתן את המתנה לאחר. מדייק את הגמרא אלמה משמע מלשון הברייתא שדווקא היא כתיבה אם כתוב בשטר המתנה שמקנה לו את הנכסים מהיום ולאחר מיטה הוא דקני, רק אז קונה המקבל את המתנה. והיא לא, אם לא כתוב בו כך, אלא שיקנה לו גם את הפירות בחייו, לא קני, אין המקבל קונה כלל. וזה תמוע שהרי באופן שיקנה לו הכל מהיום בחיי הנותן, יותר מסתבר שיקנה. מבאר את הגמרא אמר רבי אחי כאמר, כך כוונת הברייתא לומר, איזו היא מתנת בריא שהיא שדינה כמתנת שכיב מרע נזכרת מקודם לכן בברייתא לעניין זה, דלא קני שהמקבל אינו זוכה בה אלא לאחר מיטה,
סתם מתנת שכיב מרע, מקבל המתנה אינו קונה לה לאחר מיטה, כיוון שהשכיב מרע אינו מצווה אלא מחמת מיטה. התשובה היא כל שטר מתנה שכתוב בה מהיום ולאחר מיטה, שבאופן זה אינה מקבל זוכה בפירות אלא לאחר מיטה. וזה פשוט שגם אם כתב לו הנותן גוף לפירות מהיום, המתנה חלה. אלא שבאופן זה, זה אינו דומה כלל למתנת שכיב מרע. והברייתא רצתה להשמיענו שיש מתנת ברי שהיא דומה לשטר דייטיקי, דהיינו למתנת שכיב מרע. חוזרת הגמרא לדון בדברי משנתנו. שנינו במשנה מצא שטר דייטיקי או שטר מתנה, הרי זה לא יחזיר, ומבאר את המשנה את הטעם, כי חוששים שמה לאחר שכתב הנותן את שטר המתנה, נמלח ולא נתן. מדייק את הגמרא טעם, מה הטעם שאין מחזירים את השטר, הוא רק משום שמדובר במשנה דלא אמר הנותן תנו את השטר שנמצא למי שנכתב עבורו, שאז יש לחשוש שמה נמלח לבסוף ולא נתן. אמר תנו, אבל אם אמר הנותן תנו את השטר למקבל, באופן זה נותנים את השטר למקבל, שכן באופן זה לא שייך החשש שמה נמלח. משום שאפילו אם באמת נמלח ולא נתנו למקבל וממנו נפל השטר, הרי הוא אומר לנו עכשיו לתנו למקבל. מקשה הגמרא על משנתנו מהברייתא. ברמיני, יש להקשות על כך מהברייתא דלהלן, מצא שטרי דייטקאות או שטרי אפותיקאות, שטר שכתוב בו שהלווה איחד שדה למלווה לפיראון חוב הלוואה ישנה, שילבה בעל פה בלא שטר, שתי קרקע זו מיוחדת לו לגביית החוב, ותיבת אפותיקי נוטריקון של אפה תאקאי, כלומר מכאן תגבה את חובך, וכן אם מצא שטרי מתנות, הדינו שאף על פי ששניהם מודים שהשטר שייך למי שנכתב עבורו, מכל מקום לא יחזיר אותם המוצא לא לזה ולא לזה, לא למי שכתב את השטר ולא מי שהשטר נכתב עבורו, משום שיש לחשוש שמה מתחילה אכן כתב עבורו את השטר, אבל לבסוף חזר בו הנותן ולא מסר לו, ולא זכה בקרקע, וכתב הנותן לאדם אחר שטר על קרקע זו עצמה, ומסר לו את השטר וזכה בה השני. ועתה שוב בא הנותן לחזור בו מן המתנה שנתן לשני, ורוצה לתת את הקרקע לראשון. ולכן הוא רוצה שימסרו את השטר שנמצא, שנכתב עבור הראשון, למי שנכתב עבורו כדי שיוציאו בבית דין, ויגבו לו בית דין את הקרקע, שרשתרו של הראשון נכתב קודם לשתרו של השני. ואם כן קשה, שבברייתא הזו מבואר, שאף אם אמר הנותן תנו, אין נותנים, ואילו במשנתנו משמש אם אמר נותן השטר תנו, נותנים. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבא בר ממל, לא קשיא. אין סתירה בין המשנה לברייתא. הברייתא שאמרה שלעולם אין מחזירים למקבל את שטר המתנה, ואף כשהנותן מודה מדברת בברי, שהשטר שנמצא הוא שטר מתנה של אדם בריא, שרואים אנו שאין כתוב בנוסח השטר את המילים, כדי קציר ורמי בארסי, כשהיה חולה ומוטל במיטתו, כדרך שהיו רגילים לכתוב בשטרי מתנת שכיב מרע. והא, משנתנו שמתוך דברי המשמע שבאופן שאומר הנותן תנו מחזירים את השטר של המתנה למקבל, מדברת בשטר מתנה של שכיב מרע. ורשי לאל בדף יוטט עמוד א' פירש, מתנת ברישי כמתנת שכיב מרע, היינו שנותן את גוף הקרקע מהיום בפירות לאחר מיטה, ולכן היה קשה לרשי לקמן, שהרי במשנה כתוב מצא דייטיקי ומתנות, הרי שהוזכר במשנה גם מתנת ברי, וכיצד התפרש הדיוק שדייקו בגמרא לאל, שממה שכתוב הטעם שלא יחזיר מחשש שמה נמלח, משמע שאם אמר תנו נותנים ואפילו מתנת ברי, והרי במתנת ברי שנתן את גוף הקרקע מהיום אינו יכול לחזור בו, ופירש רשי שלגבי מתנת ברי אין לנו מדייקים אמר תנו נותנים, משום שהחשש שאנחנו חוששים הוא שרצה ליתן לראשון ונמלח שלא ליתן, וכתב לאדם אחר ונתן לו, ולכן אף אם יאמר תנו, אין נותנים, כיוון שלא יכול לחזור בו ויבוא לידי רמאות ויפסיד למי שנתן לו. מבארת הגמרא עכשיו את תירוצו של רבי אבא בר ממל. מתניתם דקטני, משנתנו שמבואר מתוך דבריה, שדווקא כשלא אמר הנותן תנו, אין מחזירים את השטר למקבל. אבל אם אמר הנותן תנו, נותנים, עוסקת במתנת שכיב מרע. דבר מהדרו, שהדינו שיכול לחזור בו ממתנתו אפילו לאחר שכבר מסר את השטר למקבל, ולכן אם אמר הנותן תנו נותנים, משום דאמרינן, אנחנו אומרים, מה איקה למימר? מה יש לומר? כלומר, ממה יש לנו לחשוש? הרי כל החשש כאן אינו, אלא דילמה שמה, כתבה מעיקר על האם, התחילה כתב הנותן מתנה זו עבור זה ששמו כתוב בשטר שנמצא לפנינו, ולבסוף אמליך חזר בו הנותן ולא יאב אני עלי, ולא נתנה לו. ועד ארכת ולאיני שחרינה ויאב אני עלי, וחזר הנותן וכתב את המתנה בשטר עבור אדם אחר, ונתן לו את השטר וזכה בה השני. אשתה כעת בשעת מציאת השטר, כעד הרבה מהעוד היה בני עלי, חוזר בו הנותן מנתינתו את המתנה לשני, ורוצה לתנה לראשון. ולכן הוא אומר, תנו את השטר שנמצא למי שנכתב עבורו, דהיינו לראשון. שמאחר שהזמן הכתוב בשטר הראשון, הוא קודם לזמנו של השטר השני שנכתב אחריו, יוציאו בית דין את הקרקע מתחת יד השני, ויתנו על הראשון. וכיוון שזהו החשש שיש בהחזרת השטר למקבל כשאמר הנותן תנו, אם כן בשטר של מתנת שכיב מרעין שהיה חשש זה, שכן ממה נפשך? היא במתנת בריאה ולהי, אם בנו לחשוש שמה לאחר שכתב שטר מתנת שכיב מרע לראשון, חזר בו ונתן את הקרקע במתנת בריא לשני וכתב לו שטר מתנה עליה, ומסרו לו אם כן, גם אם נחזיר את השטר מתנת שכיב מרע שמצאנו לראשון, ללית ליפסיידה, אין השני מפסיד מכך. כיוון, דחינף קטרתי, שכאשר יצאו שני השטרות לפני בית דין, בתראית הזכי, השני יזכה, ובית דין לא יוציאו ממנו. משום, דעד הרבה מכמה איתה, שהרי מכך שזמנו של השטר השני הוא מאוחר למידים אנו שנכתב אחרי השטר הראשון, ואם כן אפילו אם נאמר שאחרי שכתב את השטר הראשון, מסרו למקבל וזכה בו במתנת שכיב מרע מכל מקום, הרי רואים אנו שלאחר מכן חזר בו, הוא נתנה לשני, ובמתנת שכיב מרע יכול לו לחזור בו אף לאחר מסירת השטר. והיא במתנת שכיב מרע נמי יאב אני עלי, ואף אם נאמר שגם לשני הוא נתן את הקרקע במתנת שכיב מרע גם כן לית בפסידה, אין השני מפסיד שלא כדין מכך שהחזרנו את השטר לראשון. משום דבטרית הזכי, שאכן דינו שאחרון יזכה, כלומר האחרון, ומי שהנותן מצווה כעת לתת לו את השטר שמצאנו, דהיינו אותו שנכתב השטר הראשון עבורו. ועל פי הדין הוא ראוי לזכות במתנה הזו, משום שבכך שהנותן מצווה כעת לתת לו את השטר ורוצה שיזכה הוא במתנה, הרי הוא מגלה דעתו דקהד הרבה מכמה איתה, שחזר בו מנתינתו לראשון. והראשון הוא אותו שנכתב השטר השני עבורו וניתן לו. וכיוון שממתנת שכיב מרע יכול הנותן לחזור אף לאחר מסירת השטר, אם כן יש לנו להחזיר את השטר שמצאנו למי שנכתב עבורו, ולא אכפת לנו אם יוציא את המתנה מחברו, שכן הוא זכה בה באמת. כי קטני בברייתא, אבל מה ששנינו בברייתא שמוצא שטר מתנה, אף על פי ששניהם עודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה, אין הדברים אמורים במתנת שכיב מרע, ששם אין שום חשש כמו שביארה הגמרא, אלא במתנת בריא דלאו בר מהדרו, שבה אין לנותן אפשרות לחזור בו ממתנתו לאחר שהשטר כבר הגיע ליד המקבל, ומשום כך לא יחזיר את השטר למקבל, אף על פי שאמר הנותן תנו, משום דאמרינן, אנחנו חוששים ואומרים, דילמה שמה כתבה להאי מעיקרה, מתחילה כתב הנותן מתנה זו עבור אדם זה ששמו כתוב בשטר שנמצא לפנינו, והמליך לבסוף חזר בו, ולא יאהב עלי ולא נתנה לו, ועד ארכת ולאי נשחרינה ויאהב עלי, ולאחר מכן חזר הנותן וכתב את המתנה בשטר עבור אדם אחר ומסר לו את השטר, וזכה מקבל השטר במתנה, ואם כן יש לחשוש שם האשטה כעת בשעת מציאת השטר, כעד הרבה עם ההודי יאהב עלי, חזר בו הנותן מנתינתו את המתנה לשני, ורוצה שיזכה בה הראשון. וסבר הנותן בדעתו, הרי מהדר לא מצינה עד רנבי, לחזור בי מהמתנה שכבר נתתי לשני איני יכול, ולכן אין לי יצא, אלא לערים, ואמר לו ואומר לבית הדין, דאנה להי אהבתה, שאני אכן מסרתי את השטר שנמצא לפנינו לראשון, ולא נתתי את המתנה בזמן הכתוב בשטר, אף על פי שבאמת לא מסר לו את השטר, והשטר מן הנותן נפל. ונעדרו נעלי כתבה, ויחזירו לו בית הדין את השטר. בסכן, כי איכי דחימה פיקאי כתבה דקדים, זכה ביהו, שכאשר יוציא הראשון בבית הדין את השטר הזה שיחזירו לו, שהזמן הכתוב בו הוא קודם לזמן הכתוב בשטרו של השני, יזכהו במתנה ויוציאו הבית דין מיד השני שלא כדין. מסיימת הגמרא ואומרת, לפיכך אין שומעים לדבריו של הנותן שאומר תנו את השטר לראשון, אלא אמרין עלי, כך אנחנו אומרים לו, ענן, היי כתבה לא יאבין עלי להי, אנחנו איננו נותנים את השטר הזה למי שנכתב עבורו, כיוון שאנחנו חוששים דילמה, שמה מכתב כתבת, אכן כתבת את השטר עבור הראשון, אבל מי אב לא יאב את נעלי, לבסוף לא נתת לו אותו. ויהבת אלי נשחרינה, ונתת את המתנה לאדם אחר. וכעד רטבי, וכעת אינך רוצה לחזור בך מנתינתך לשני. ולכן אנחנו אומרים לך, אם באמת דבריך נכונים, לא יהבת אלי נשחרינה שלא נתת את המתנה לאדם אחר, אלא לזה שלפנינו, וגם כעת עדיין כבית דתתווה להאי, אינך רוצה לתת לו את המתנה, אם כן כתיב לאשתה, כתב האחרינה, כתוב לו כעת שטר אחר לפי הזמן של עכשיו. ויהב וניעלי, ותן לו את השטר החדש, ובכך אין שום חשש. כיוון דאפילו יהב את ליני שחרינה, אפילו אם אין דבריך נכונים, ובאמת נתת כבר את המתנה לאדם אחר, לית בפסידה. לא יהיה לשני הפסד במה שתכתוב כעת לראשון שטר חדש, כיוון דקדים זכי. מי שזמן שטרו מוקדם הוא זוכה במתנה, ואין אותו אדם שקיבל את השטר החדש שזמנו מאוחר, יכול להוציא את המתנה מהשני שזמן שטרו מוקדם. מקשה רב זביד על תירוצו של רבי אבא, מתקיף לרב זביד, והאידי ואידי והרי בין במשנה ובין בברייתא די תקעות קטני, שנה התנה גם כן שטר די תיקי שהוא שטר מתנת שכיב מרע, ואם כן אין לומר כמו שביארנו שמדובר בברייתא במתנת בריא, ועדיין קשה מדוע במשנה מבואר לגבי מתנת שכיב מרע שאם אמר הנותן תנו נותנים, ואילו בברייתא מבואר גם לגבי מתנת שכיב מרע שלעולם אין מחזירים את השטר למקבל. אלא אמר רב זביד, מכוח הקושייה הזו מתרץ רב זביד תירוץ אחר ליישב את הסתירה בין הברייתא למשנה. הווה, בין במשנה ובין בברייתא מדובר בשטר של מתנת שכיב מרע, ומכל מקום לא קשיא, אין קושייה מזו על זו, כיוון שיש להעמיד, המשנה שמבואר מתוך דבריה שכשאומר הנותן תנו מחזירים את השטר למקבל מדברת בי בו עצמו, כלומר, שהנותן עצמו שכתב את השטר עדיין חי והוא בעצמו עומד לפנינו, ומצווה למסור את השטר למי שנכתב עבורו. ואילו בברייתא שמבואר בה שלעולם אין מחזירים מדובר בברי, בבנו של הנותן, שהנותן עצמו כבר מת מחוליו, ובנו של הנותן הוא שעומד לפנינו ואומר תנו. ומבארת הגמרא את התירוץ, מתנית אין משנתנו שמשמע מדבריה, דקאמר תנו, שאם אמר הנותן תנו את השטר למי שנכתב עבורו נותנים, מדברת בדידי בנותן עצמו דבר מהדרו, שאם הוא רוצה לחזור בו ממתנת שכיב מרע שנתן לפלוני ולתנה לאחר, יכול הוא לחזור, אף על פי שכבר מסר את השטר למקבל. ולכן, אם הוא עצמו לפנינו ואומר תנו, אין שום חשש, דאמרינן, כיוון שאנחנו אומרים, אינה מיה, אבל איני שחרינה. גם אם באמת, לאחר שכתב הנותן את השטר לראשון נמלח ולא מסרו לו, אלא נתן את המתנה במתנת בריא לאדם אחר, לית בפסידה, אין לשני הפסד במה שנחזיר את השטר, את המתנת שכיב מרע, לראשון, כיוון שעדינו, דקמה ובטרה, בטרה זכי, שכשיוצאים לפני בית דין שני שטרות מתנה, אחד מהם מוקדם בזמן והוא של מתנת שכיב מרע, ושטר המתנה השני, בין של מתנת בריא, בין של מתנת שכיב מרע, הוא מאוחר, מי שנכתב עבורו השטר האחרון, הוא זוכה במתנה. דהה, שהרי מכך שלאחר שנתן את המתנה לראשון חזר ונתנה לשני, מוכח דעד הרבה מכמה, חזר בו הנותן מנתינתו לראשון. וממתנת שכיב מרע יכולו לחזור בו, ולכן במשנה שהנותן קיים, אין שום חשש בהחזרת השטר למקבל, שכן אם יבוא הראשון להוציא את המתנה מהשני, לא יניחו בית דין. מאחר שזמנו של השטר השני מאוחר והוא הזוכה. אבל כי קטני בברייתא, מה ששנה התנה בברייתא, שאף על פי ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה, מדובר בברי, בבנו של הנותן, שהנותן עצמו מת מחוליו, ובנו יורשו, הוא שעומד לפנינו ומודה שאביו הנותן בעודו בחיים מסר את השטר הזה למי שנכתב עבורו וממנו נפל. וכעת רוצה היורש שבית דין יחזירו את השטר למי שנכתב עבורו, ואין אנו שומעים לו, משום דאמרינן, אנחנו חוששים ואומרים, דילמה, שמה עשו הבן ומי שנכתב השטר עבורו קנוניה, הסכמה להערמה ורמאות לתועלת שני הצדדים ביניהם, ובאמת בתחילה כתב עבור האביב של הנותן כתב את השטר להעיל לזה ששמו כתוב בשטר שנמצא לפנינו, ואולם לבסוף אימלה חזר בו ולא יאבני עלי ולא נתן לו. ובת הרבוע ולאחר מות אביב הלך הבן שירש את המתנה מאביב, שהרי לבסוף לא נתנה אביב לאחר, וכתב הוא כתב את שטר המתנה, להיא נשחרין על אדם אחר ויאהב עלי ונתנה לו. ואשתה כעת, בשעת מציאת השטר, כעד הרבה ימי ההוא חזר בו הבן מנתינתו את המתנה לשני ורוצה שיזכה בה הראשון כדי שייתן לו חצי מהמתנה, כדי להלן, וסבר הבן בדעתו, הרי מהדר לא מצינה הדר נביא. לחזור בי מהמתנה שכבר נתתי לשני אני לא יכול, ולכן אין לי יצא אלא לשקר, ואימר לו, אומר לבית הדין, דאבא יאב אלי להאי, שאבי אכן נתן את המתנה לראשון בזמן הכתוב בשטר, בנית ולי כתבי, ועל ידי אמירתי יחזירו בית הדין את השטר למי שנכתב עבורו, ונעיזיל, ונלך אני והראשון יחד, ונפיק מיני, ונוציא את המתנה מהשני שנתתי לו אני את המתנה, בטענה דהו זכי שהראשון הוא שזכה במתנה, שהרי שטרו קודם לשטרו של השני, ונפלוק בעדי, ואחלוק עם הראשון את המתנה, כפי שהסכמנו בינינו מתחילה. ולמרות שהשטר הראשון הוא שטר מתנת שכיב מרע, והשטר השני הוא מתנת בריא, ובאופן כזה מבואר בגמרא להיל, שהשני שקיבל את המתנה במתנת בריא הוא זוכה במתנה, אף על פי ששטרו מאוחר, בכל זאת אין דברי הגמרא להיל אמורים אלא באופן שגם את השטר השני כתב הנותן בעצמו, שכיוון שממתנת שכיב מרע יכול הנותן לחזור בו, ובכך שכתב את המתנה השני הרגילה דעתו שחזר בו מהמתנה הראשונה, לכן השני זוכה, מה שאין כן כאן שאת השטר השני כתב הבן, שאין בכוחו לחזור ממתנת שכיב מרע שנתן אביו, אלא כיוון שמת אביו ולא חזר בו זכה המקבל מתנת שכיב מרע במתנה, ואין בכוח היורש לתנה לאחר, לפיכך, אם ייצאו לפנינו שני שטרות, אחד של מתנת שכיב מרע והשני של מתנת בריא שנתן היורש, מוציאים את המתנה מיד השני ונותנים לראשון. מסיים את הגמרא ואומרת, ילקח, משום חשש זה אין אנו שומעים לדבריו של הבן שאומר תנו את השטר לראשון, אלא כך אמרים עליה, אומרים אנו לא, אנא נאי כתב הלא יאבין עליה להי, אנחנו לא נותנים את השטר הזה למי שנכתב עבורו משום דדיל מה שמה, מי כתב אכן כתבי אבוע, כתב אביך את השטר הזה עבור הראשון, אבל מי אב לא יאב אלי, לבסוף לא נתן לו את המתנה, ויאב תאט לאיני שחרינה, ואתה נתת את המתנה לאדם אחר, וכאדרת בי, ועכשיו חזרת בך מנתינתך את המתנה לשני, וממשיכים בית הדין ואומרים לו, אלא היקושת כאמרת דייב לאבוך, אם אמת אתה אומר במה שאמרת לנו, שכן מסר אביך את השטר מתנה לראשון והוא זכה בה, ורצונך שיהיה בידו של הראשון שטר לראיה שהמתנה אכן שלו, זיל את אשתה, וכתיב להשטר האחרין עליך אתה כעת, וכתוב לו לראשון על שמך, שטר אחר על המתנה במתנת בריא לפי הזמן של עכשיו, ובכך אין שום חשש, כיוון דאי נמי לא יאהבה להבועה, שגם אם דבריך לא היו נכונים ובאמת לבסוף חזר בו אביך ולא נתן את המתנה לראשון, וכתבי את לאי נשחרינה וכתבת את המתנה בשטר לאדם אחר לאחר מיטת אביך, לית בפסיידה, לא יפסיד השני מכך שתכתוב כעת שטר חדש לראשון. משום שהדינו דקמה ובת רע, כמה זכי, שאם יוצאים לפנינו שני שטרות של מתנת בריא שכתב אדם אחד על מתנה אחת, אחד זמנו מוקדם והשני מאוחר, הראשון זוכה, שהרי הוא קדם לזכות במתנה, ולאחר שכבר זכה במתנת בריא, אין הנותן יכול לחזור בו ולתנה לאחר, וממילא לא יוכל הראשון להוציא את המתנה מיד השני שלו כדין, שהרי הזמן הכתוב בשטר החדש שביד הראשון, הוא מאוחר לזמן שטרו של השני. ובזה מבוארים דברי הברייתא שלעולם אין מחזירים את השטר למי שנכתב עבורו. מביאה הגמרא הברייתא עוסקת בדין הזה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מצא שובר, שטר שכתבה אישה לבעלה ובו היא מודה שפרה לה את כתובתה, הדינו שבזמן שהאישה מודה שבעלה אכן פרה לה את כתובתה והיא מסרה לו את השובר הזה, יחזיר המוצא את השובר לבעל. אולם אם אין האישה מודה בכך לא יחזיר לא לזה ולא לזה, לא לבעל ולא לאישה. מקשה הגמרא מבואר בברייתא שבזמן שהאישה מודה מיד על כל פנים יחזיר לבעל, וקשה על זה, ולאיחו שרש לחשוש דיל מה שמה כתבה האישה את השובר, על דעת ליתן אותו לבעלה בחודש ניסן, לפי שהייתה סבורה שבניסן נפרה לה את כתובתה, וזהו הזמן הכתוב בשטר השובר. אולם לבסוף, פרה לבעלה רק בחודש תשרי, ולכך לא נתנה לו את השובר עד חודש תשרי. ואז לזבנת לכתובה בטובת הנאה מניסן לתשרי, והלכה אישה באותו הזמן שבניסן לתשרי ומכרה את הזכות שיש לה בנכסי בעלה ליטול כתובתה אם ימות או יגרשנה לאדם אחר, והיינו שאם לבסוף ימות בעלה או יגרשנה לא תיטול היא את כתובתה מנכסי בעלה, אלא הקונה ייטול אותה, וכיוון שזכות זו אינה שלה בוודאי, שהרי ייתכן שלא יגרשנה בעלה לעולם בהפתמות היא בחיי הבעל וירש בעלה את כתובתה, ולא יהיה לה לעולם זכות ליטול כתובתה, לכן אינה יכולה למוכרה, אלא בטובת הנאה דהיינו בדמים מועטים, כיוון שהקונה כאן נותן את מעותיו על הספק. והביאור בגמרא הוא שהאישה מוכרת את כתובתה בדמי טובת הנאה, וטובת הנאה היינו שכעת אין לאישה אלא הנאה בזה, שיש לה זכות שאם תתלמן או תתגרש, שתקבל כתובה. ומאחר שכבר מכרה האישה את זכות כתובתה לאחר, שוב כשבא הבעל בתשרי לפרוע כתובתה, לא היה לו לפרוע לה, אלא ללוקח. ושובר שנכתב על חוב הכתובה בשמה של האישה, אין לו שום תוקף שהרי לא לה שייך חוב הכתובה. וכעת אם נחזיר לבעל את השובר שמצאנו, כשהאישה מודה יבוא הבעל ומפיק לה לשובר, ויוציא לפני בית הדין את השובר, דקטיב בניסן, שהזמן הנכתב בו הוא ניסן, ויטען הבעל, שכבר בחודש ניסן פרה את חוב הכתובה לאישה, ואם כן מחירת הכתובה לא חלה, שכן בשעת המחירה כבר לא היה חייב לכתובה, ואתה למטרף יבוא הבעל להחזיק בקרקע מיוחדת לכתובתה, ויפסיד בזה את הלקוחות שקנו את הכתובה שלא כדין. עכשיו רבא רוצה לתרץ את הברייתא על פי דין שאמר שמואל. אמר רבא, שמע מינה, מכאן ראיה דאיתא לדה שמואל, שדינו של שמואל נכון הוא. דאמר שמואל, במסכת כתובות בדף פי ה' עמוד ב', וכן במסכת קידושין בדף ממ' ח', ובמסכת בבא קמא בדף פי ט', ובמסכת בבא בתרא בדף קוף ממ' ז', מלווה המוכר שטר חוב שיש לו על פלוני לחברו, ומעטה חייב הלווה לפרוע את חובו למי שקנה את השטר, וחזר המלווה לאחר המכירה ומחלו ללווה על החוב, מחול החוב, ואין הלווה חייב לפרוע ללוקח. ואף שכבר מחר המלווה את החוב, מכל מקום יש בכוחו למחול, משום שהלווה הרי לא התחייב כלום ללוקח, אלא שהלוקח בא לגבות את החוב ממנו מכוחו של המלווה. ומאחר שהמלווה עצמו מחל את החוב ללווה, שוב אין ללוקח שום זכות לגבות ממנו. והרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף קוף ממ"ז מבאר יותר שהמלווה לא מחר לקונה, אלא את הזכויות שיבואו לידו מחמת החוב הזה. ואין הקונה יכול לגבותם אלא מכוחו של המלווה, מכיוון שהשיעבוד של הלווה נשאר כלפי המלווה בלבד, ומאחר שראובן מחל את החוב, אין ללוי זכות גבייה. ואפילו היורש של המלווה מוכל ללווה ושוב לא יוכל ללוקח לגבותו. וכיוון שכך הוא הדין, אין חשש כלל בהחזרת השובר לבעל, שכן, אף אם אחרה אישה חוף כתובתה שחייב לבעלה בעייר, עדיין יכולה היא כעת למחול כתובתה לבעלה ולהפסיד את הלוקח שקנה ממנה את כתובתה, ועל כן שוב אין לחשוש שמה כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי. דוחה הבאי את הראיה מהברייתא לדינו של שמואל. הבאי אמר אפילו תימא גם אם תאמר דלית על ידי שמואל, שאין הלכה כשמואל, יש ליישב את הקושייה בדרך אחרת, והיא? אחה במה יסקינן, כאן מדובר באופן ששטר הכתובה יוצא בבית דין מתחת ידה של האישה שהיא מראה להם אותו. שאין לנו לחשוש שמא מחק כתובתה בטובת הנעלה אחר, שאם כן, היה שטר הכתובה נמצא ביד הלוקח ולא היה מניחו ביד האישה. ועכשיו רבא מבאר מדוע אינו מפרש את הברייתא כאביי. ורבא אמר, היא משום שטר הכתובה? היא בגלל שטר הכתובה שבידה אתה בא להוכיח שלא מחרה כתובתה לאחר, אין זו הכחה. משום דחיישין אנש לנו לחשוש לכך שיש לה שתי כתובות שכתב לבעלה. ושמה מחרה כתובתה לאחר באייר ומסרה לו רק אחד משני השטרות, והשטר השני נשאר בידיו, זהו השטר שמביאה לפנינו. וכעת היא רוצה לחזור בה מהמחירה בכדי שהבעל יזכה בכתובה ולא יפרען אלא לוקח. ולכן היא מודה לפני בית דין שהשובר נפל מיד הבעל, כדי שיחזירו לו בית הדין את השובר. וכיוון שהזמן הכתוב בשובר, ניסן, קודם לזמן הכתוב בשטר מחירת הכתובה, שהוא באייר, יטען הבעל שהמחירה הייתה לאחר שכבר פרה הכתובה, ואינו חייב ללוקח כלום, ועל כן אין לישב כך את דברי הברייתא. אומרת הגמרא והבאי, מה הבאי ישיב על הטענה הזו? הבאי אמר שתי תשובות בדבר. חדה, התשובה הראשונה היא שלשתי כתובות לא חיישינן, אין אנו חוששים כלל שמשני שטרי כתובה היו לה, שכן זהו דבר שאינו מצוי, ועוד יש להשיב על טענת רבה, שאפילו אם באמת מכרה את הכתובה בטובת הנאה, אין חשש בהחזרת השובר לידי הבעל. משום ששובר בזמנו תעריף. המקבל שטר שובר לידו, אף על פי שלא פרה בזמן הכתוב בשובר אלא לאחר מכן, מכל מקום, כיוון שהגיע השובר לידו, הרי הוא זוכה בו למפרע, מזמן שחתמו העדים עליו וכאילו פרה כבר אז, ויכולו לטרוף ולהוציא מכל אילו שהזמן הכתוב בשטר שבידם הוא מאוחר לזמן הכתוב בשובר שבידו. ולכן, אף אם לא פרה לבעל כתובתה אלא בתשרי, מכל מקום, מאחר שהזמן הכתוב בשובר הוא ניסן, אם ניתן לו כעת את השובר, יזכה בו למפרע מניסן, והתברר כעת שאכן מכירת הכתובה לא חלה, ואין לו חייב ללוקח כלום. ובדין הוא טורף מללוקח את הקרקע מיוחדת לכתובתה. ומובנים דברי הברייתא שאומרת, שבזמן שהאישה מודה, אין חשש בהחזרת השובר לבעל, ואין הוכחה מהברייתא לדברי שמואל. ומבארת הגמרא את טעם דבריו של אביי ששובר בזמנו תעריף. אביי לטעמי, אביי הולך לפי שיטתו, דאמר לאל בדף י"ג עמוד א' עידה בחתומיו זכין לו. עידים החותמים על השטר, בשעת חתימתם הרי הם זוכים בכל זכות הכתובה בשטר עבור מי שנכתב השטר בשבילו. וכשיגיע השטר ליד המקבל יזכה בכל הכתוב בו למפרע משעת חתימת העידים, שאז זכו העידים עבורו. ולכן גם בשובר שכותב בעל החוב לחייב לו, ובו הוא מודה שאין לה חייב לו כלום, זוכים העידים את השובר לחייב, וכשיגיע השובר לידו, יהיה זה נחשב למפרע כאילו פרה את החוב כבר בשעת חתימת העדים, שאז זכו הם בעבורו. אם כן, לסיכום הדברים, המוצא שובר בזמן שהאישה מודה שמן הבעל נפל, לדעת הבאי אין חשש בהחזרת השובר לבעל, בין באופן ששטר כתובתה בידה ובין כשאינו בידה. זאת מאחר שהבעל זוכה למפרע משעה שחתמו העדים על השובר. לדעת רבה, אם ההלכה היא כשמואל שהמוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול, אין חשש בהחזרת השובר לבעל. אבל אם אין הלכה כשמואל, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, אף כששטר הכתובה בידה. ורב החולק על הבעיה בשני דברים, א' שלדעתו חוששים גם לשתי כתובות, ב' שאין אומרים מידע בחתומה וזכין לו. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה המצויה בדף חף עמוד א'. המשנה שלפנינו באה לבאר, שאף על פי שבמשניות הקודמות שנינו שהמוצא שטר לא יחזיר, כיוון שיש לחשוש לפיראון או לקנוניה, או שמה נמלח הכותב לבסוף ולא נתן את השטר, מכל מקום ישנם שטרות שאין לחשוש בהם את החששות הללו, כגון שטרות שכתבו בית דין, ולכן יכול המוצא להחזיר אותם לבעליהם. ועוד באה המשנה ללמד שהמוצא שטרות שיש בהם סימן, או שמונחים בתוך דבר שיש בו סימן, יחזירם למי שייתן סימן. אומרת המשנה, מצא אדם אגרות שום, שטרות שומה שכותבים בית דין למלווה לאחר ששמו את נכסי הלווה לדעת כמה הם שווים, כותבים השומה בשטר ונותנים למלווה על מנת שיקבם בחובו. והתוספות יום טוב מבאר שנוח לו לפרסם הדבר כדי שהכל ידעו שעל ידי הבית דין ובדקדוק הייתה הקנייה. הועיל והמחר לא נעשה מן הבעלים עצמם, חושש הוא שיוציאו עליו שם רע. ומשום שרצונו שזה השטר יהיה גלוי לכל, כראו בשם איגרת, שכן דרך איגרת לפושטה ולא לסותמה. אם כן מצא אדם אגרות שום ואגרות מזון, או שמצא שטרות שבית דין כותבים לאישה לראיה שבעלה קיבל עליו להתחייב לזון את ביתה מבעלה הראשון, וכן אם מצא שטרי חליצה, שטר שבית דין כותבים לשומרת יבם שחלץ לה יבם בפניהם, והרי היא מותרת להינשא. אישה שמת בעלה בלא בנים ויש לבעלה אח, אסורה אישה להינשא לאחר עד שיחלוץ לה אחיו של בעלה, והוא הנקרא יבם, או שייבם אותה ויסיינה בעצמו. ומשמעות המשנה ששטרי חליצה הם מעשה בית דין שלם נכתבים אלא בבית דין. ומיונין, קטנה שמת אביה וקיבלו אמה ואחיה קידושין עבורה וסיוע ומיינה בבעלה, כי כל זמן שאביה חי הרי אביה יכול לקבל כסף קידושין מהמקדש בעבורה, אף שלא מדעתה וחלים הקידושין מדאורייתא. וכשמת האב מן התורה אינה יכולה להינשא, אבל חכמים תקנו שיכולים אמה ואחיה לקבל קידושין עבורה מדעתה ותהיה מקודשת מדרבנן. ואם רוצה הקטנה לצאת מרשות בעלה, אינה צריכה שייתן לגט אלא יוצא ממנו במיון. היינו שאומרת בפני שלושה, אי אפשי בפלוני בעלי, והרי היא פנויה מכאן ואילך ומותרת להינשא. אז כאמור, קטנה שמת אביה וקיבלו אמה ואחיה קידושין עבורה והיא סיוע ומיינה בבעלה, כותבים לה בית דין שטר שמיינה בפניהם כדי שיהיה השטר בידה לראיה שמותרת להינשא. ושטרי בירורין, והגמרא לכמן תפרש מה הכוונה. וכן כל שטר שהוא מעשה בית דין שנכתב על ידי בית דין, כגון שטר חלטתה, דהיינו שטר שכותבים למלווה על נכסי הלווה שיהיה בידו לראיה שעל פי בית דין גבה הוא את נכסי הלווה לפיראון חובו, או שטר הדרכתה שכשלא מצאו בית דין נכסים אצל הלווה, הרי הם כותבים שטר למלווה שרשאי הוא לחזר אחר נכסי הלווה בכל מקום שהם, ואם ימצא לו נכסים, יגבה אותם בחובו. אם מצא אדם אחד מן השטרות הללו, הרי זה יחזיר אותם למי שנכתבו בעבורו, מפני שבשטרות אלו אין לחוש שמה בתחילה כתבו בית דין את השטר על דעת לתנו לו, ולבסוף כשראו שלא נתקיים הדבר, כגון שכתבו לשומרת יבם שטר חליצה, ולבסוף לא חלץ לה יבם, נמלכו בית הדין ולא מסרו לה אותו. לא חוששים לזה, כי אין בית דין כותבים שטרות אלו, אלא לאחר שכבר נעשה המעשה הכתוב בהם ונתקיים, כגון בשטרי חליצה לאחר מעשה החליצה. ואף אם לא מסרו לו לבסוף את השטר, הרי המעשה הכתוב בהם אמת, ויכולים אנו להחזיר אותם למי שנכתבו בעבורו, ללא שום חשש, וכן אין לחשוש בשטרות אלו לפיראון, מפני שבשטרות אלו לא שייך פיראון. כעת חוזרת המשנה לדון בשטרות רגילים שלא נכתבו על ידי בית דין, ומבארת שגם בהם ישנם מופנים שמחזירים אותם למי שנכתבו בשבילו. אומרת המשנה, מצא אדם שטר כלשהו כשהוא מונח בחפיסה או בדלוס כמה, מיני כלים שונים, ובא מי שנכתב השטר עבורו ונתן סימן שהשטר היה מונח בכלי פלוני, או שמצא תכריך של שטרות, כמה שטרות כרוכים זה בזה, או אגודה של שטרות, כמה שטרות המונחים זה על גבי זה וכרוכים יחד, והגמרא לכמן תבאר את ההבדל המדויק בין תכריך לאגודה של שטרות, ויש בהם סימן בצורת הכריכה או במניין השטרות, הרי זה המוצא יחזיר את השטרות למי שנתן בהם סימן, שמכך שיודע לתת סימן מוכח שאכן ממנו נפל השטר. מברר את המשנה וכמה אגודה של שטרות, כמה שטרות צריכים להיות באגודה, כדי שאם יאמר בעל השטרות את מניינם, יהיה זה נחשב סימן, ויהיה המוצא חייב להחזיר לו אותם. מברר את המשנה שלושה קשורים זה בזה. אם יש באגודה משלושה שטרות ומעלה קשורים זה בזה, הרי זה נחשב סימן, ומחזירים לו אותם, אבל בפחות משלושה אין המניין סימן. רואיל וכשהמוצא מכריז שטרות מצאתי, הרי מיעוט רבים שניים. רבן שמעון מגמליאל אומר, אחד הלווה משלושה, מי שמצא שלושה שטרות שכולם של לווה אחד, שלווה משלושה בני אדם שונים, והיינו שכל אחד מן השטרות נכתב עבור מלווה אחר, יחזיר אותם המוצא ללווה שוודאי ממנו נפלו, כלומר שפרה את חובו לשלושתם, ויחזיר לו כל אחד מהם את שטר החוב, ולאחר מכן נפלו השטרות ממנו מהלווה. כי אם עדיין לא פרה הלווה את חובו ומן המלווים נפלו השטרות, כיצד הרע הדבר ששלושה שטרות משלושה מלווים שונים נפלו במקום אחד? אבל הדין הזה הוא רק באופן שהשטרות מקוימים בבית דין, שאם לא כן יש לחשוש שמה המלווים נתנו את שטרותיהם לסופר של בית הדין כדי שיקיימם, ומהסופר הם נפלו. אבל כשהשטרות הם מקוימים כבר, אין לחוש שנפל מיד הסופר, לפי שאין אדם משאה שטר מקוים ביד הסופר. כך תאמר הגמרא לכמן. אבל אומרת המשנה, אם מצא שלושה שטרות של שלושה בני אדם, הלווים מן האחד שלוו ממלווה אחד, יחזיר אותם המוצא למלווה, שהואיל ונמצאו במקום אחד, ודאי ממנו נפלו מהמלווה, ועדיין לא נפרעו. אומנם אם שלושתם היו כתב ידו של סופר אחד, יש לחשוש שנפלו מיד הסופר ולא לוו מעולם בשטרות הללו, ולפיכך לא יחזיר אלא למי שנתן בהם סימן. מביאה המשנה דין נוסף במציאת שטר. אם מצא אדם שטר כלשהו שלא הוא כתבו עבור אחר, ולא אחר כתבו עבורו, מונח בין שאר שטרותיו, ואינו יודע מה טיבו של שטר זה אצלו, כלומר שאינו יודע מי נתנו לו, אם הלווה יפקידו אצלו שפרה למלווה והחזיר המלווה השטר ללווה ובא הלווה ויפקידו אצלו, או המלווה יפקידו אצלו, ועדיין לא נפרע השטר. מצד שני, כדי שלא יחזור המלווה ויגבה ממנו את כל החוב, הסכימו ביניהם למוסרו לו להיות שליש ביניהם, וכעת שכח לשם מה נתנו לו, ואינו יודע למי להחזירו, הדין הוא שיהיה השטר מונח ביד המוצא עד שיבוא אליהו. והתברר הספק בינתיים לא יחזיר השטר לא ללווה ולא למלווה. מביאה המשנה דין המוצא שובר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו. אם יש עימם עם שאר שטרותיו סימפונות, שוברים, סימפון הכוונה שובר, וקוראים לזה סימפון משום שהשובר מבטל שטר וכל דבר המבטל דבר קרוי סימפון. כלומר, אם מצא המלווה בין שטרותיו שובר שכתב הוא עצמו ללווה לראיה שפרה לו חובו ושטר החוב של אותה הלווה עדיין בידו, ואינו יודע מדוע נמצא השובר אצלו ולא נתנו ללווה, והאם באמת כבר פרה לו הלווה או לא, הדין הוא שיעשה מה שבסימפונות, יקיים את מה שכתוב בשובר, דהיינו שטר החוף שבידו, הוא בחזקת פרוע ולא יגבנו מהלווה. אף על פי שראוי שובר זה להיות ביד הלווה ולא ביד המלווה, מכל מקום אנחנו חוששים שמה האמין הלווה למלווה שיביא לו את השובר למחרת ושכח. והגמרא לכמן תאמר שדין זה שייך רק באופן שאותו השטר שלב נכתב השובר נמצא בין שטרות קרועים. זו היה המשנה שלנו, בדף חף עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מה עם שטרי בירורין שהוזכרו במשנתנו. מהו הפירוש של שטרי בירורין? אומרת הגמרא, החקן בבבל תרגמו פרשו שהכוונה היא לשטרי טענתה. השטרות שבהם כותבים סופרי הדיינים את טענותיהם של בעלי הדין. והשיטה מקובצת מוסיף, שלאחר שכתבו סופרי הדיינים את הטענות, אינו יכול שוב לחזור ולטעון. ומשום כך שנינו במסכת בבא בתרא בדף קוף סמך זין עמוד ב' אין כותבים שטרי ברורין אלא מדעת שניהם. ורבי ירמיה שידר בארץ ישראל אמר שהכוונה לשטר שכותבים שני בעלי הדין שבררו להם דיינים שיישבו לדון ביניהם והתחייבו לקבל עליהם את פסק דינם. והדין הוא כאמור במסכת סנהדרין בפרק השלישי שכל בעל דין בורר לו דיין אחד. ולגבי הדיין השלישי חולקים רבי מאיר וחכמים באותה משנה מי מבררו. וכותבים בשטר זה פלוני בעל דין, בורר לו אחד, בירר לו דיין אחד את פלוני, וזה ופלוני בעל הדין שכנגדו בורר לו אחד, בירר לעצמו דיין אחד אחר את פלוני. ולאחר שכתבו את שמות הדיינים שבררו לעצמם בשטר, שוב אין אחד מהם יכול לחזור בו ולברור לו דיין אחר. ועד מתי יכולים בעלי הדינים לחזור בהם מברירת הדיינים מחלוקת ראשונים? יש שסוברים כל זמן שלא נגמר הדין, ואפילו לאחר שכתבו שטר הבירורים שאין כותבים שטר, אלא שלא יוכלו לומר לאחר גמר דין שלא בירירו, ויש אומרים שלאחר שכתבו אינם יכולים לחזור בהם, שכיוון שעל פיהם כתבו, הרי זה כמו שקנו מידם ואינם יכולים לחזור בהם, ולפיכך אין כותבים אלא מידת שניהם, כיוון שעל ידי כתיבת השטר אינם יכולים לחזור בהם. ויש שסוברים שאחר שטענו בפניהם אינם יכולים לחזור בהם, אף על פי שלא כתבו ולא קנו מידם. מפני שכשהתחילו לטעון בפניהם, הרי זה כמו שכבר פתחו בדינו שאינו יכול לטעון שרצונו בבית דין אחר. בכל שקבעו מקום והזמינו לדין וטענו בפני בית דין, הרי זה כקנו מידם וכגמר דין. אומרת הגמרא שנינו במשנה בכל מעשה בית דין, הרי זה יחזיר, מביאה הגמרא מעשה שקשור לדין הזה של משנתנו. ההוא גיטה דישתקח בית דין הדרבון, המעשה היה שמצאו גט מקוים שקיימו בית דין את החתימות של העדים, וכתבו עליו אנפק, שגט זה קשרו בבית דינו של רבונה, שכשהובא גט לבית דין כדי שיקיימו את החתימות שעליו, נפל מיד מי שהביאו ולא ידעו מי הביאו לכאן. ובא לפני הבית דין אדם וטען שמידו נפל הגט, שהבעל ששמו ושם אשתו הם, כמו השמות הכתובים בגט שלפנינו, מינה אותו שליח להביא את הגט ליד האישה, וטבע שישיבו לו את הגט כדי שיתנו לאישה. דעה וכתיב בי, והיה כתוב בגט שמקום כתיבתו הוא בשבירי מטה, בעיר ששמה שבירי, דעה על רכיס נהרה, השוכנת ליד נהר ששמו רכיס, ולא היה ידוע שיש באותו מקום עוד אדם ששמו כשם הכתוב בגט שנמצא. ואמר רבונה שאף על פי שבעיר שבירי הידועה לנו לא הוחזק אדם נוסף ששמו כשם הכתוב בגט, מכל מקום חיישינן חוששים אנו לשני ערים בשם שבירי, השוכנות שתיהן ליד נער ששמו רכיס, דהיינו שמה ישנה שבירי נוספת שאינה ידועה לנו, ובעיר זו גר אדם ששמו ושם אשתו הם כשמות הכתובים בגט שלפנינו, ושמה הוא כתב את הגט הזה שמצאנו, ומיד שלוחו נפל, וגט זה אינו קשר אלא לגירושי זו שהוא נכתב עבורה, ולפיכך אין לנו מחזירים לו את הגט. אמר לרב חיסדא תלמידו של רבונה, לרבה, פוק צא ועיין בדבר משום דלאורתא, כי בערב בא אלה ישאל רבונה מנח לדעתך בעניין הוראה זו. והשיטה מקובצת, מביא תוספות חיצוניות, שהביאו שני פירושים בדברי רבונה. א', שרבונה אמר בפשיטות שחוששים לשני שבירי, ומה שאמר רב חיסדא לרבא שבערב ישאל אותו רבונה את הדין בשני שבירי, הוא רק כדי לנסות את רבא אם יודע מה הדין. וב', שרבונה עצמו יסתפק בדין אם חוששים לשני שבירי, ולכן בערב שאל את רבא מה הדין בספק הזה. אומרת הגמרא, נפק יצא רבא, דק דקדק במשניות ובברייתות ואשכח, ומצא משנה שמתוך דבריה ניתן להוכיח שלא כפי שהורה רבונה. דתנן, שנינו במשנתנו שהמוצא כל מעשה בית דין, דהיינו כל שטר שנכתב על ידי בית דין או שנכתב על ידי אחר, אלא שקיימו בית דין החתימות שעליו, הרי זה יחזיר אותו למי שנכתב עבורו, כי כיוון שנתקיים השטר בבית דין, אין לחשוש שמא נמלח לבסוף ולא נתנו. ומבואר מדברי משנתנו שכיוון שבעיר זו שנכתב בה השטר לא הוחזק אדם נוסף ששמו כשם הכתוב בשטר שלפנינו, אין לנו לחשוש שמא ישנה עיר נוספת שאינה ידועה לנו הקרויה כן, ושם גר אדם ששמו כשם הכתוב בשטר, והוא כתב את השטר הזה. כי אם כן, מדוע יחזיר המוצא את השטר למי שנכתב עבורו, אף על פי שנתקיים בבית דין? הרי יש לחשוש שמא עבור אדם אחר נכתב ששמו כשמו. מקשה רב עמרם על רעייתו של רבא ממשנתנו. אמר לי רב עמרם לרבא, אי חיפשית מר איסורה מממונה, כיצד פושט אדוני דין איסור מדין ממון? הרי יש לומר שבמשנתנו, לפי שמדובר בה בדיני ממונות, שבן אדם לחברו, הקלו חכמים ולא חששו לשני שבירי, אבל עניין גט, שאם נחזיר את הגט לשליח, יש כאן חשש איסור שבן אדם למקום. ובדיני איסור ויתר שבן אדם למקום, יש להחמיר יותר מאשר בדיני ממונות שבן אדם לחברו. כך רש"י במסכת ברכות בדף י"ט עמוד ב'. שואלים תוספות בדיבור המתחיל איסור, הרי מצינו שלעניין ממון מחמירים יותר מאשר באיסורים. וכמו שאנו מוצאים שלעניין ממון אין הולכים בממון אחר הרוב, עניין איסורים הולכים אחר הרוב. ומעטה, אם לעניין ממון אנחנו רואים שלא חוששים לשני שבירי, כל שכן לעניין איסורים, ומדוע יקשר רב עמרם לרבא שאי אפשר לפשוט איסורים מממון? תרצים התוספות, תירוץ ראשון, שבאמת בממון מחמירים יותר, אלא שבאיסור איש את איש החמור ביותר שחששו בו גם למועט, כמו שמצאנו לגבי מים שאין להם סוף במסכת יבמות בדף קופתת וב, אמרו שאין ללמוד מממון, או שמן התורה באמת יש להחזיר את הגט ואין חוששים שמה נפל מאיש אחר ששמו כשם המשלח הזה, אלא שמדי רבנן יש לחוש ללז, שהבריות יאמרו שנפל מאחר, היא עדיין אשת איש, ועל חשש זה שלעז הוא שאמרו שאין לפשוט איסור מממון שבממון לא שייך לעז. אז אם כן שואל רב עמרם את רבא, איך אתה פושט דין איסור מדין ממון? אמר לי ישיב רבא לרב עמרם, תרדה, משועמם אתה, או עצל אתה, הרי שטרי חליצה ומיונים תנן, שנינו במשנתנו, שטרי חליצה ומיונים, ושטרות אילו אינן שטרות של ממון, אלא שטרות שמתירים על פיהם איסורים. ומכל מקום שנינו במשנה שמחזירים אותם למי שנכתבו עבורם, ואין חוששים לשני שבירי. יש להוכיח מכאן שלא כהוראת רבונה. תוך כדי שהתדיינו רבא ורב עמרם ביניהם, פקה ארזה דבי רב, נשבר העמוד שבבית המדרש, שעל העמוד הזה בעצם נשען בית המדרש. מר אמר רב עמרם אמר, משום לתה ידידי פקה, בגלל המזל שלי נשבר העמוד בשל קינת כבודי על שגדפני וקראת לי תרדה. ומר אמר ורבא אמר, משום לתה ידידי פקה, מפני שישבת על דבריי לביישני בבית המדרש. והמהרש"א בחידושי אגדות מבאר שבוודאי אין הכוונה שכל אחד היה משתבח ומתפאר שמשום זכותו וחשיבותו נעשה כך שפקע העמוד, אלא כוונת כל אחד מהם הייתה לומר שמזלי הוא גדול יותר ממזלך. אומרת הגמרא, שנינו במשנה מצא בחפיסה או בדלוס כמה. מבארת הגמרא, מהי חפיסה? אמר רבא ברברכנה, חיימת קטנה, כלי קטן מעור עשוי לתת בו יין. ממשיכה הגמרא לבאר, מהי דלוס כמה? אמר רבא בר שמואל, תליקה דסווי, כמין סק או תיבה שהזקנים רגילים להניח בה את כלי תשמישם כדי שלא יצטרכו לחפש אחריהם. שנינו במשנה תכריך של שטרות או אגודה של שטרות. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא כמה הוא מניין השטרות שיש בתכריך של שטרות שהוזכר במשנתנו. מבארת הברייתא שלושה שטרות כרוכים זה בזה. כרוכים ומונחים בגלילה יחד, וזהו הסימן שנותן בהם מי שנכתבו שטרות אלו עבורו, שהמוצא מכריז שטרות מצאתי ואינו מפרש מניינם ובאיזה אופן מצאם. והמעבד אומר שלי הם ושלושה הם וכרוכים הם זה בזה. ומשום סימן זה מחזירים לו אותם. וכמה שטרות היא אגודה של שטרות? שהוזכרה במשנתנו מבארת הברייתא שלושה שטרות קשורים זה בזה. דנה הגמרא אם אפשר להוכיח מה הברייתא הזו שקשר נחשב סימן. שם התמינה לכאורה יש ללמוד מן הברייתא הזו שקשר הוא סימן ומחזירים אבידה על פיו. כלומר, שאם בא המעבד ונותן סימן באבידתו שצורת הקשר הייתה באופן מסוים, הרי זה סימן ומחזירים לו אבידתו. שאם לא נאמר כן, יהיה קשה איזה סימן יש באגודה של שטרות ומדוע מחזירים אותה לבעליה. דוחה הגמרא ואומרת שמברייתא זו אי אפשר להוכיח שקשר נחשב סימן. דעתה נשארי כבר שנה ולימד רבי חייא ברייתא מבארת שהאגודה של שטרות היינו שלושה שטרות הכרוכים זה בזה. והיינו שלא זו בלבד שהיו שלושת השטרות קשורים יחד, כמבואר במשנתנו שלושה קשורים זה בזה, אלא אף כריכתם הייתה יחד, כלומר, שלא קרח וגלל כל שטר בפני עצמו ואחר כך כשרם יחד, אלא אף בכריכה וגלילה קרח את שלושתם יחד ואחר כך כשרם. וזהו הסימן שנותן בהם המאבד ששלושתם היו כרוכים יחד, שדרך העולם הוא, כשאדם רוצה להיגות כמה שטרות יחד, אינו כורחם וגוללם כולם יחד, אלא בתחילה הוא כורך וגולל כל שטר בפני עצמו, ואחר כך נוטל כל השטרות הכרוכים וכושרם יחד. ולכן כשבא אדם ונותן סימן ששלושת השטרות היו כרוכים יחד, הרי זו הוכחה שממנו נפלו השטרות ומחזירים לו אותם. ואין הכרח לומר שהסימן שנותן המאבד באגודה הוא צורת הקשירה, וממילא אין מוכח מהברייתא שקשר נחשב סימן. מקשה הגמרא לברייתא ששנה רבי חייא, יחי אם כך שאגודה של שטרות היינו שהיו שלושת השטרות כרוכים יחד, ולא רק קשורים יחד כפי שמבואר במשנה, היינו תכריך של שטרות שהוזכר במשנה ומה הפרש ביניהם, ומלשון המשנה שהזכיר התכריך בפני עצמו ואגודה בפני עצמו משמע שהם שני דברים שונים. ובישלמה עם אגודה היינו שהשטרות קשורים יחד אבל אינם כרוכים זה בזה, כפי שהבינה הגמרא בתחילה ומזה הוכיחה שצורת הקשירה היא הסימן, מובן ההפרש שיש ביניהם, אבל לפי דברי רבי חייא, שגם באגודה השטרות כרוכים יחד, אם כן הרי אין שום הפרש בין זה לזה. תרץ את הגמרא אכן יש הפרש ביניהם, שכן בתכריך של שטרות כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מהשטרות, כרוך בראשה, דחברי, על גבי ראשו של השטר השני, כלומר, שאין כל גוף השטר האחד מונח על גבי השטר השני, אלא רק קצהו, סוף אורכו של השטר האחד, מונח על גבי הקצה של השטר האחר, ובאופן זה כרחם וגללם יחד, ואילו אגודה של שטרות היא באופן דרמו הדדי וכרוכות, שמונחים השטרות זה על גבי זה ממש, אורכו של שטר זה על גבי אורכו של חברו, ובאופן זה כרחם יחד. מבארת הגמרא מדוע צריך שיהיו שלושה שטרות דווקא ולא שניים, באופן ההכרזה על מציאת תכריך או אגודה של שטרות. מבררת הגמרא מה היא מכריז, המוצא תכריך או אגודה של שטרות, כיצד הוא מכריז ברבים על מציאתו. אם נאמר שהוא מכריז את מניין השטרות שמצא, דהיינו שמכריז שלושה שטרות מצאתי ובא המעבד ונותן סימן שהיו כרוכים יחד. אם כן, מה עירי התלתה, מדוע מבואר במשנתנו ובברייתא שרק כשמצא שלושה שטרות בתכריך או באגודה, יש בהם סימן ויחזיר אותם לבעליהם. אפילו תרי נמי, אפילו מצא שני שטרות כרוכים יחד, גם כן יהיה דין שמחזיר אותם לבעליהם, הואיל והסימן שנותן המעבד אינו אלא שכרוכים היו יחד, גם בשני שטרות יש את הסימן הזה. אלא בעל כוחנו צריכים אנו לומר שאופן ההכרזה של מוצא השטרות הוא כדאמר אבינה. כפי שאמר אבינה, בפרק הבא עלינו לטובה פרק אילו מציאות לכמן בדף חפי עמוד א', לגבי המוצא שלושה מטבעות זה על גב זה, שאינו מכריז את מניין המטבעות שמצא, אלא טיב המכריז, המוצא מכריז מטבעות מצאתי סתם ואינו מפרש מניינם, במעבד צריך לומר כמה היו. והכנה מגם בנידון משנתנו שטר הם מכריז, המוצא מכריז שטרות מצאתי והמעבד צריך שיאמר שלושה היו וכרוכים היו יחד, ואז מחזירים לו אותם. ולכן דווקא כשמצא שלושה שטרות, הרי זה יחזיר. כי כשמצא רק שני שטרות ומכריז שטרות מצאתי ובא אדם ואמר שניים היו, אין זה סימן כלל, שכן מיעוט רבים שניים. ואף אם לא ממנו נפלו השטרות, יכולו לדעת מתוך לשון המוצא שמכריז שמצא שטרות בלשון רבים ששניים היו ולא פחות. ומשמע מלשונו של רשי של המסקנה צריך שייתן שני סימנים, גם סימן מניין וגם סימן כריכה. שואל תוספת הראש, הרי לכמן בדף חף ג' עמוד א', מבואר שמניין נחשב סימן, אז מספיק מניין בלבד, מיישב המהרש"ל שדווקא כאן צריך את שני הסימנים, משום שאם נתן סימן אחד ולא ידע את הסימן השני, הרי זה עצמו יוצר לנו רעותה שלא נפל ממנו אלא מאיש אחר. שהרי אם נפל ממנו כיצד לא ידע מן הסימן של המניין או של הכריכה? ולפי זה כתב שאם באמת לא היה בדבר הזה אלא רק הסימן של הכריכה או של המניין לבד והוא ידע את הסימן, ודאי שמועיל, שהרי באופן זה אין לנו רעותה, ומצד הלכות השבת הוידה מספיק סימן אחד בלבד. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבן שמעון מגמליאל אומר אחד הלווה משלושה יחזיר ללווה. למדנו במשנה שרבן שמעון מגמליאל אומר מי שמצא שלושה שטרות שכולם של לווה אחד שלווה משלושה בני אדם שונים, דהיינו שכל אחד מן השטרות נכתב עבור מלווה אחר, יחזיר אותם המוצא ללווה שוודאי ממנו נפלו, כלומר שפרה את חובו לשלושתם, והחזיר לו כל אחד מהם את שטר החוב, ולאחר מכן נפלו השטרות ממנו, מהלווה. כי אם עדיין לא פרה לווה את חובו, ומהמלווים נפלו השטרות, איך הראה הדבר ששלושה שטרות משלושה מלווים שונים, נפלו במקום אחד? מבארת הגמרא את סברת רבן שמעון בן גמליאל, מניין יודעים שאכן שלושת השטרות נפלו מהלווה. דאי סל כדאי תחמולה על דעתך לומר דמלווינינו ששלושה שטרות אלו של שלושת המלווים הם שעדיין לא פרה להם הלווה ומידם נפלו, אם כן מהי באו גבי הדדי? מה מבקשים שלושת השטרות הללו האחד אצל חברו? כלומר איך נזדמנו שלושתם יחד ליפול במקום אחד? שואלת הגמרא, דילמה שמא הזדמנו שלושת השטרות יחד על ידי דלקימו נאזלי. שלושת המלווים הלכו יחד לבית הדין, כדי שיקיימו עבורם את חתימות העדים שעל השטרות, ויכתוב סופר הדיינים אנפק על כל אחד מהשטרות לראיה שהוא מקוים, ובדרך הליכתם נתנו כולם את השטרות ביד אחד מהם, וממנו נפלו שלושת השטרות יחד, ואין הוכחה שמיד הלווה נפלו. תרץ את הגמרא, משנתנו מדברת באופן דמקאימי שהשטרות שנמצאו כבר נתקיימו, וכתוב בהם אנפק, וממילא אי אפשר לתלות שבדרך הילוכם של המלווים אל בית הדין, בעוד שעדיין לא נתקיימו השטרות, נפלו השטרות מיד אחד מהם. חוזרת הגמרא ומקשה בעדיין דילמה מיד עד ספרה נפיד, שמה נפלו השטרות מיד סופר הדיינים עצמו לאחר שכבר כתב בהם אנפק ועדיין לא הספיק להחזירם למלווים, ולכן נפלו שלושתם במקום אחד. מתרץ את הגמרא, לא מסתבר לומר כן, שכן לא מה שאין איש קיומה ביד עד ספרה. אין אדם השט שטרו המקוים בידו של סופר הדיינים, אלא מיד לאחר שנכתב בו האנפק ונוטלו מידו. וכיוון שכך, אין לתלות שנפלו מיד הסופר, אלא מיד הלווה. ואין לחשוש שמה לאחר הקיום נטל אחד משלושת המלווים את שלושת השטרות מיד הסופר עבור כולם, כשם שחששה הגמרא לאל, שמה בדרך הליכתם לבית הדין נתנו השטרות ביד אחד מהם, אין לחשוש לכך משום שלאחר שכבר נתקיימו השטרות דרך העולם היא, שכל אחד נוטל שטרו בעצמו, ולאחר שכתב הסופר אנפק על שטרו, אינו ממתין עד שיכתוב אנפק גם על שטרו של חברו, אלא מיד הוא נוטל שטרו והולך לביתו. כך אומר השיטה המקובצת. בהמשך דבריו של רבן שמעון מגמליאל במשנה נאמר, שלושה שלוו מאחד יחזיר למלווה. מבארת הגמרא את סברת רבן שמעון מגמליאל, מניין יודעים אנו שאכן שלושת השטרות נפלו מיד המלווה. דאיסל כדאי תחכימו לו בדעתך לומר, דלווין אינו, ששלושה שטרות אלו של שלושה לווים הם שכבר פרה כל אחד מהם את חובו ומידם נפלו. אם כן, מהי באו גבי הדדי? מה מבקשים שלושת השטרות האחד אצל חברו, כלומר כיצד נזדמנו שלושתם יחד ליפול במקום אחד? מקשה הגמרא דילמה שמה הזדמנו שלושת השטרות יחד על ידי דלם הכתבינו אז לי שלושת הלווים הלכו יחד אל הסופר שיכתוב עבור כל אחד מהם שטר, על מנת שאחר כך שיבואו ללוות תיתן כל אחד שטרו למלווה, והסופר כתב את השטרות ועדיין לא הספיק לתנם להם עד שנפלו מידו, ולכן נפלו השטרות יחד. ואם כן ייתכן שמעולם לא הלווה להם המלווה כלום, אז מדוע מחזירים לו את השטרות למלווה? מתרץ את הגמרא, משנתנו מדברת באופן דקטיבי בתלת יד ספרי. השטרות כתובים בשלושה כתבי יד של שלושה סופרים שונים, שכל שטר נכתב על ידי סופר אחר, וממילא אי אפשר לומר שנפלו מידו של הסופר, שאם כן, איך נפלו שלושתם יחד? ומוכרחים לתלות שנפלו מיד המלווה. חוזרת הגמרא במקשה, ודילמה לקיומינו אז לי, שמא שלושת הלווים הלכו יחד לבית הדין כדי שקיימו עבורם את חתימות העדים שעל השטרות, על מנת שאחר כך כשיבואו ללוות יהיה ביד כל אחד מהם שטר מקוים לתת למלווה על ההלוואה, ובדרך הליכתם נתנו השטרות ביד אחד מהם, וממנו נפלו שלושת השטרות יחדיו. ובאמת ייתכן שעדיין לא ילווה להם המלווה כלום, ומדוע מחזירים למלווה את השטרות? תרץ את הגמרא, לא מסתבר לתלות בכך, שכן מלווה מקיים שטרי, מלווה דרכו לקיים את השטר שנתן לו הלווה. אבל לווה לא מקיים שטרי, אין דרכו של הלווה לקיים את השטר שנותן למלווה, וכיוון שכך לא מסתבר לתלות שנפלו השטרות מיד הלווים בבואם לקיים את השטרות, ומוכרחים לומר שמיד המלווה נפלו שכבר הלווה לשלושתם ועדיין לא פרו לו. אומרת הגמרא שענינו במשנה לאל בדף חף עמוד א', אם יש עמאים עם שער שטרותיו סימפונות, שובר, שכתב הוא עצמו ללווה לראיה שפרה לו חובו ושטר החוב של אותה הלווה עדיין בידו, ואינו יודע מדוע נמצא השובר אצלו ולא נתנו ללווה, והאם באמת כבר פרה לו הלווה או לא, הדין הוא שיעשה מה שבסימפונות, יקיים את מה שכתוב בשובר, דהיינו ששטר החוב שבידו בחזקת פרוע ולא יגבנו מהלווה. מביאה הגמרא ממרה של המורה בדין שובר שנמצא ביד המלווה, אמר רב ירמיה ברבא, אמר רב בשמו של רב סימפון, שובר היוצא לפנינו מתחת ידי המלווה, כלומר שהשובר מונח ביד המלווה ולא ביד הלווה, כפי שהיה ראוי שיהיה אם אכן באמת פרה הלווה את החוב, אף על פי שהשובר כתוב בכתב ידו של המלווה, אינו אלא כי משחק המלווה בלווה ופסול השובר, והשטר חוב שביד המלווה בתוקפו עומד ויכול לגבות בו. מבארת הגמרא את כוונתו של רבי ירמיה במה שאמר אף על פי שכתוב בכתב ידו. אומרת הגמרא לא מבעיה, אין צורך לומר באופן שהשובר כתוב בכתב יד של הסופר שהשובר פסול, משום שבאופן זה דבר פשוט הוא דאיקה למימר שיש לתלות ולומר ספרה יתרה מלא וכתב, סופר הזדמן לו למלווה וכתב לו את השובר, כלומר אמנם עדיין לא פרה לו הלווה את חובו, אבל מכל מקום המלווה רוצה שיהיה השובר מזומן בידו, כדי שאם יבוא הלווה לפרוע חובו יוכל מיד לתת לו את השובר. ואם לא יש שובר מוכן בידו, לא ירצה הלווה לפרוע לו, שיחשוש שמה יחזור ויגבה ממנו את חובו בשנית, ויעקב הלווה את הפיראון בידו, עד שיהיה השובר מוכן. שואל רש"י, לכאורה, אף אם אין השובר מוכן ביד המלווה, הרי יכול המלווה להחזיר את שטר החוב עצמו ללווה, וכך לא יחשש שמא יחזור ויגבה ממנו את חובו. ומדוע צריך המלווה דווקא את השובר? התשובה, מפני שיש לתלות שמא לא היה שטר חוב מצוי בידו של המלווה באותה שעה, ורק לאחר זמן בא לידו, ולא היה יכול להחזיר את השטר חוב ללווה, ולכן לא היה הלווה פורע לו אם לא היה שובר מוכן בידו. אז אם כן, אין צורך לומר באופן שהשובר כתוב בכתב יד של הסופר שהשובר פסול, משום שבאופן זה דבר פשוט הוא, כי יש לתלות ולומר סופר הזדמן לו למלווה וכתב לו את השובר, כלומר, אמנם עדיין לא פרע לו הלווה את החוב, אבל מכל מקום המלווה רוצה שיהיה השובר מזומן בידו, כדי שאם יבוא הלווה לפרוע את חובו יוכל מיד לתת לו את השובר, והמלווה אינו יודע לכתוב את השובר בעצמו, כפי שרואים אנו שלא הוא עצמו כתב את השובר אלא הסופר כתב עבורו, ולכן בפעם הראשונה שהזדמן הסופר למקום מגוריו ביקש ממנו שיכתוב עבורו שובר. ואם כן, באופן זה פשוט שאין הוכחה מכתיבת השובר שהשטר פרוע, אלא אפילו באופן שהשובר כתוב בכתב ידו של המלווה, שבאופן זה לכאורה היה מקום לטעון שאם אכן לא פרע הלווה עדיין את חובו, מדוע מיהר המלווה לכתוב שובר לפני הפיראון? הרי כיוון שיודע הוא בעצמו לכתוב שובר, מיד כשיבוא הלווה לפרוע את החוב, יכתוב לו שובר ויתנו לו. וממה שכתבו המלווה את השובר עכשיו מוכח, שכבר נפרע החוב ושובר כשר הוא. מחדש רבי ירמיה שאף על פי כן השובר פסול, והשטר חוב בחזקת שלא נפרע עדיין, בהתאם. כיוון שיש לתלות שסבר המלווה, דילמה מתרה מישמה יזדמן הדבר ועתי ויבוא הלווה בערב שבת בין השמשות, שאז אין זמן מספיק בכדי לכתוב שובר, וכפרה לי וירצה לפרוע לי את חובי, ומכיוון שלא יהיה שובר מזומן בידי לתת לו, לא ירצה לפרוע לי. די לא יאיב נלי, לא יאיב לזוזי. אם לא אתן לו אני שובר, לא ייתן לי הוא את המעות ויעקב המעות בידו, ולכך אכתוב, אכתוב אני שובר עכשיו, אף שעדיין לא בא הלווה לפרוע לי, כדי דחי הייתי לזוזי, אתן לי. שכשיבוא הלווה לפרוע החוב ויביא לי מעות, אף אם יהיה זה בערב שבת בין השמשות, אתן לו מיד את השובר המזומן בידי מקודם. וממילא אין הוכחה מכתיבת השובר שהלווה כבר פרה את החוב, אלא אם כן השובר מונח ביד הלווה. מקשה הגמרא על רבי ירמיה ממשנתנו, תנן שנינו במשנתנו אם יש עמאים סימפונות, אם מצא המלווה שיש שובר על אחד משטרותיו מונח עם שאר שטרותיו, הדינו שיעשה מה שבסימפונות, יקיים את מה שכתוב בשובר. דהיינו ששטר החוף שבידו שעליו נכתב השובר הוא בחזקת פרוע. ומבואר במשנתנו, שאפילו כשהשובר מונח ביד המלווה, הרי זו הוכחה שהלווה פרה את חובו ושובר כשר הוא, וקשה מכאן על דברי רבי ירמיה. תרץ את הגמרא כדאמר רב ספרא, כשם שאמר רב ספרא להלן לגבי קושייה אחרת שהקשינו על רבי ירמיה ממשנה, במסכת שבועות בדף ממהי עמוד א', שיש להעמיד את המשנה באופן שנמצא השובר בין השטרות הקרועין של המלווה. דהיינו בין השטרות שכבר נפרעו ואינו צריך להם לשטרות הקרועים יותר, ולפיכך קרעם, שבאופן זה גם רבי ירמיה מודה, שאף על פי שנמצא השובר ביד המלווה, שובר כשר הוא, ושטר החוף שעליו נכתב השובר בחזקת פרוע הוא. כי אם נאמר שהחוב עדיין לא נפרע והמלווה כתב את השובר בעצמו או על ידי סופר קודם הפיראון רק כדי שיהיה מזומן בידו לתנו ללווה כשיבוא לפרוע לו את החוב, אם כן למה הניחו בין השטרות הקרועים שאינו צריך אותם יותר? הרי צריכו את השובר. ובעל כורחינו מוכרחים אנו לומר שהלווה כבר פרע את החוב והמלווה כתב לו שובר, אלא שלבסוף שכח הלווה את השובר ביד המלווה, ולפיכך נתנו המלווה בין השטרות הקרועים כי הוא אינו צריך את השובר. רק הלווה צריך אותו לראיה על פיראון החוב. החנמי, אף כאן במשנתנו יש להעמיד באופן שמצאו המלווה את השובר בין השטרות הקרועים שלו, ולכן הדין הוא שיעשה מה שבסימפונות והשובר כשר. מה שאין כן כשנמצא השובר ביד המלווה שלא בין השטרות הקרועים, השובר פסול כדברי רב ירמיה. מקשה הגמרא על דברי רב ירמיה ממשנה במסכת בבא בתרא. תשמע, בואו שמע ראיה שנינו במשנה במסכת בבא בתרא בדף קע"ב עמוד א'. עיר שהיו דרים בה שני בני אדם ששמם יוסף בן שמעון, ונמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע. מצא אדם אחד מבני העיר בין שאר שטרותיו שובר שהיה כתוב בו שטרו של יוסף בן שמעון שבידי פרוע הוא, שכבר פרע לי יוסף בן שמעון את חובו, וביד המלווה המוצא שני שטרות על שם יוסף בן שמעון שלשניהם מלווה ואינו זוכר כעת למי מהם כתב את השובר, הדין הוא שהשטרות של שניהם שבידו בחזקת פרועים הם, ואינו יכול לגבות אף מאחד משניהם, משום שכל אחד מהם יכול לטעון אני פרעתי לך כבר, אבל השטר שלי נכתב השובר שבידך והמוציא מחברו עליו הראיה. מבואר על כל פנים מדברי המשנה שאף על פי שהשובר נמצא ביד המלווה, מכל מקום שובר כשר הוא, ואין המלווה יכול לטעון שלא קיבל פיראון כלל, לא מזה ולא מזה, אלא אחד מן השטרות בוודאי פרוע הוא, וכיוון שאין לנו יודעים מי הוא, לא יגבה משניהם, וקשה על רב ירמיה, תרץ את הגמרא כדאמר רב ספרא, כפי שהעמיד רב ספרא להלן באופן שנמצא השובר בין שטרות קרואין. אך הנמי, אף כאן, במשנה הזו, יש להעמיד שמדובר באופן שנמצא השובר בין השטרות הקרואין שלו. ובאופן זה גם רב ירמיה מודה שהשובר כשר, כפי שביארנו לעיל. בקשה הגמרא על רב ירמיה ממשנה במסרת שבועות, תשמע, שנינו במשנה במסרת שבועות בדף ממהי עמוד א', שאם מתו המלווה והלווה ובאו יורשי המלווה לגבות את חוב אביהם מיורשי הלווה, ויש להם שטר על חוב זה, אינם יכולים לגבות מהם, אלא אם כן ישבו תחילה. והגמרא במסרת כתובות בדף פ"ח עמוד א' מבארת שדין זה אינו אלא כשאמרו יתומים, אמר לנו אבא לוויתי ופרעתי, אבל אם אמרו אמר לנו אבא לא לוויתי, נפרעין שלא בשבוע, משום שכל האומר לא לוויתי כי אומר לא פרעתי. מבארת המשנה מהי השבועה שעליהם להישבע, שבועה שלא פקדנו אבא, שלא ציווה לנו אבינו בעת מותו שהשטר פרוע, וכן שלא אמר לנו אבא קודם לכן, כשהיה בריא שהשטר פרוע, וכן שלא מצאנו שובר בין שטרותיו של אבא שכתוב בו ששטר חוב זה פרוע. ומשמע ממשנה זו, שאילו אכן היו היתומים מוצאים שובר מונח אצל אביהם המלווה, היו צריכים לקיים את הכתוב בו ולא לגבות את החוב. וקשה על רב ירמיה שאמר ששובר הנמצא ביד המלווה פסול. תרץ הגמרא אמר רב ספרא, מה שמשמע מדברי המשנה שאילו היו היורשים מוצאים שובר אצל אביהם היה השובר כשר, היינו באופן שהיה נמצא השובר בין השטרות הקרואין של אביהם, שבאופן זה גם רב ירמיה מודה שהשובר כשר. ומשום חשש זה משביעים את יורשי המלווה, והשבועה שהם נשבעים היא שלא מצאו שובר בין שטרותיו הקרואים של אביהם. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית תלמוד תורתנו בדף כ' במסכת בבא מציע, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, המוצא שובר באישה מודה, באיזה מקרה יחזיר לבעל? שאלה שנייה, האם בשובר שייך החשש שמא נכתב בניסן ולא ניתן התשרי ומדוע? שאלה שלישית, היכן מחמירים יותר, בממון או באיסור? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, באיזה אופן כריכת שטרות היא סימן? שאלה חמישית, בכמה שטרות כרוכים יש חיוב הכרזה? והשאלה האחרונה על דף חף, מה דין סימפון בכתב ידו היוצא מתחת ידי המלווה ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות לשאלה מדו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה בדף חף במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית פעוטה, שתי משניות בכל יום.
ללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
חוזים לנו במסכת נדרים פרק ח' משנה ג', האומר קונם דבר זה עליי עד הקציר עד קצירת התבועה, או עד הבציר לכיתת הענבים, או עד המסיק לכיתת הזיתים, אינו אסור אלא עד שיגיע זמן הבציר או הקציר או המסיק. זה הכלל, כל מאורה שמשך זמנו קבוע כגון פסח שזמנו שבעה ימים ואמר הנודר עד שיגיע אותו מאורה, אינו אסור אלא עד שיגיע אותו מאורה. ואף שייתכן שהמאורה נמשך זמן מה, מסתיים תוקף הנדר מיד בתחילתו, ואם אמר עד שיהיה אותו מאורה, הרי הוא אסור עד שייצא שיסתיים המאורה, שמאחר שמשך זמן איסורו ידוע, דעתו לאסור עצמו כל אותו הזמן. וכל מאורה שאין למשך זמנו קבוע, כגון קציר בציר ומסיק, שמשך זמנם אינו קבוע אלא משתנה משנה לשנה, בין אם אמר הנודר עד שיהיה, בין אם אמר עד שיגיע, אינו אסור אלא עד שיגיע. משום שאין אדם אוסר עצמו לזמן שאין לו קצבה, וכיוון שאין ידוע זמן סיום המאורה, אפילו אם אמר עד שיהיה, בוודאי לא הייתה כוונתו עד שיסתיים המאורה, אלא עד שיגיע. מסכת נדרים פרק ח' משנה ד'. אם אמר הנודר שנדרו יהיה קיים עד הקיץ, עד זמן לכיתת התאנים, או עד שיהיה הקיץ, אינו אסור אלא עד שיתחילו העם להכניס לתאנים בכלכלות, בסלים, שאז מתחילה עונת הקיץ, שמאחר ומשך הקיץ אינו קבוע, לא יתכוון לאסור עצמו אלא עד שיגיע. אולם אם אמר עד שיעבור הקיץ, הרי הוא אסור עד שיקפלו את המקצועות, שהם המחצלאות שעליהם שותחים את התאנים לייבוש ויניחו אותם במקומם לשנה הבאה, שאז מסתיים את עונת הקיץ. האומר קונם דבר זה על היד הקציר, הרי הוא אסור עד שיתחיל העם לקצור קציר חיטים, אבל לא קציר סעורים. שסתם קציר בלשון בני אדם זה קציר חיטים. מקבילה המשנה את ההוראה הזו, הכל תלוי לפי מקום נדרו. דהיינו שבמקום שהורגלו לקרות לקציר סעורים קציר סתם, הוא אסור עד שיגיע הקציר הסעורים. אם בשעת הנדר היה נודר בער, נמשך הנדר עד שיגיע זמן הקציר בער, ואם היה בביקה, נמשך הנדר עד שיגיע זמן הקציר בביקה. והמשנה היומית שלנו וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, ט' באדר שני, תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ה-20 במסכת בבא מציע. הלא הוא דף חף, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בעבר י' גופה ונאור מעלי וכל מיני דמיתא, מחר יום רביעי. י' באדר ב' תשפ"ד ונלמד דף חף א'. במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה, בהצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, חי ברעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.